קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, עשרת ימי תשובה ושיחה לימים הנוראים, היום מפי הרב יצחק לוי, משגיח בישיבה.
הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום הוא היחס בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. מקובלת מסורת חז"ל על פיה, משה נמצא על ההר בפעם השלישית מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. ובתוך המסגרת הזאת אנחנו מתבוננים גם כיום ביחס שבין ראש חודש אלול עד יום הכיפורים. כשהתקופה הזאת, באופן נפשי ובאופן כללי, אנחנו מתייחסים אליה כאל איזושהי עלייה שמתחילה בראש חודש אלול. הספרדים נוהגים כבר אז לומר סליחות. כולם נוהגים לתקוע בשופר מתחילת אלול ולומר את המזמור לדוד השם מורי ואישי. ואחר כך מגיעים לזמן שגם אשכנזים אומרים סליחות, אחר כך שני ימי ראש השנה, צום גדליה, עשרת ימי תשובה, ונקודת השיא היא יום הכיפורים. באופן כללי, הימים האלה מכונים ימים נוראים, מפני שאחת התכונות המאפיינות אותם היא המורה, היא היראה. בין השאר, נתפס יום הכיפורים, בעיקר גם אחרי מלחמת יום הכיפורים, כיום דין לכל דבר, כימי דין. כל אחד יש לו את הכוון שלו, אבל באופן כללי הם ימי דין. אנחנו רוצים לטעון כי כל חג יש לו את הצביון שלו, ולכל חג צביון שונה. ראש השנה הוא באמת יום דין, ואילו יום הכיפורים הנה הוא יום רחמים. ראש השנה נתפס קודם כל כמועד הקשור בעצם הבריאה של העולם. בריאת העולם, בריאת האדם. אומרת המשנה שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר יוצר יחד ליבם ובין כל מעשיהם. בריאת העולם והאדם בוודאי שהיא מחייבת סוג של חשבון נפש. מה תכליתה של הבריאה? לשם מה הבריאה? בכל הרמות, ברמות של כל העולם כולו, ברמות של כנסת ישראל, ברמות של כל פרט, וכך אנחנו אכן אומרים בתפילותינו, בעיקר בתפילת הזיכרונות. מצד אחד אנחנו אומרים, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לרעה. מצד שני גם על הבריאות, באופן פרטי, כל אחת מן הבריאות נפקדת ביום הזה. יום בריאת העולם מניח שיש מגמה לבריאה, תכלית לבריאה, והעולם והאדם נבחן על פי מילוי התכלית שלו. הרב קוק בעולת ראייה, בפירושו לתפילה אלוקי, עד שלא נוצרתי אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו נוצרתי, מדבר ברמה של האדם הפרטי, שעצם אהבת האדם לעולם היא לשם תכלית מסוימת. ובא אדם ואומר ביום הכיפורים לקדוש ברוך הוא, עד שלא נוצרתי אני כדאי, כלומר עד שלא נוצרתי לא היה צורך בי בעולם. עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, כביכול אני לא ממלא את הייעוד שלי בעולם. והתכלית שלשמה הקדוש ברוך הוא הביא אותה לעולם, התכלית הזאת לא מתקיימת. לכן, היום הזה הוא יום בריאה, והוא יום החידוש של הבריאה. וכמו בכל דבר שיש בו הישנות, שיש בו מעגליות, מגיעים לסוף המעגל, עושים חשבון נפש, בודקים מה ראוי, מה לא ראוי, מה היה טוב, מה היה פחות טוב, מה נכון לשנות, מה נכון לשפר, מה נכון לעשות אותו דבר אבל יותר או אחרת. זאת הבנה אחת. ובמובן הזה יש מי שמחליט ביום הזה לחדש או לא, אם לחדש או לא, ואם מחדשים, איך מחדשים. מה שנכון לקשר לכאורה אל היום הזה את כל המאורות של החיים כולם. הבריאות, הפרנסה, הברכה, הברכה הגשמית, הברכה הרוחנית. כשם שהמשנה אומרת שראש השנה הוא ראש השנה גם לשנים, לשמיתים, ליובלות, לנטייה ולירקות. יש פה מימד של חידוש של חיי הטבע וחקלאות. כך גם מתחדש העולם עצמו. יש חידוש בעולם. צד שני של אותה תופעה היא יום של המלכת הקדוש ברוך הוא על העולם כולו. אני אומר יום המלכה ולא יום מלכות, מפני שתפקידנו ביום הזה להמליך את המלך. אם יש מי שברא את העולם, ההכרה של הבריאה באדנות הבורא משמעותה מלכות והמלכה. המלכה היא דבר פעיל, כלומר אתה בעצם ממליך את הקדוש ברוך הוא על העולם. כך אנחנו נוהגים באותו מזמור שאנחנו אומרים לפני התקיעות. ובמובן העמוק ביותר, ההמלכה של הקדוש ברוך הוא על העולם תלויה בנו. תפקיד המלך איננו שם תואר. זה לא איזשהו תפקיד טכני. מלך זה לא פרופסור. מלך, אין מלך ללא ממלכה. אין מלכות בלי נמלכים. המשמעות שהמלך הוא מלך היא מפני שיש מי שמעניק בעצם את המלכות הזאת למלך, ואלו הנמלכים המכירים במלכותו. הפסוק בישעיה אומר אתם עדיי ואני השם, אומר את זה המדרש בילקוט, דבר נועז מאוד, אם אתם עדיי אני השם, ואם אינכם עדיי כביכול איני השם. כביכול השם הוא השם בתנאי שאנחנו עדים לו. כביכול במובן הזה הקדוש הוא מלך עלינו בתנאי שאנחנו ממליכים אותו עלינו, מכירים המלכות הזאת. זה נכון ברמה של כל העולם, זה נכון ברמה של עם ישראל, וזה נכון ברמה של כל יחיד ויחיד, שאנחנו מכירים בהיותו מלך עלינו. תופעה הזאת מאוד דומה, להבדיל, בהמלכה של מלכי בשר ודם. מלך בשר ודם, אנחנו רואים את זה גם אצל שאול המלך, ואצל דוד המלך, ואצל שלמה המלך, שהמלכתם נעשתה מספר פעמים, כי לא כולם הכירו במלכותם. ובעצם מה שיוצא מכך, שהמלכות שלהם תלויה בנמלכים, תלויה בממלכה, תלויה בכך שיכירו במלכותם. כל זמן שלא מכירים במלכותם, הם אינם מלכים. אחת הראיות המובהקות לעניין הזה, היא מעמדו של דוד במרד אבשלום. כשאבשלום מורד בחברון, והוא בדרכו לירושלים, מחליט דוד לא להתעמת עם אבשלום ולברוח מירושלים. הוא אומר על כך על ירושלים במסכת הוריות, שבפרק הזמן הזה דוד היה מתכפר בסעירה כהדיות. סעירה כהדיות פירושו של דבר, שכל זמן שהעם מכיר במלכותו של אבשלום, אז בעצם אבשלום הוא המלך. אף על פי שאבשלום לא נמשך על ידי נביא, אף על פי שדוד נמשך על ידי הקדוש ברוך הוא, דרך שמואל הנביא, והוא בעצם היה אמור להיות המלך, ברגע שהעם מכיר במלכותו של אבשלום, אף על פי שלא נבחר על ידי השם, המלכות שלו היא מלכות. וכך גם מעמדו של דוד כששאול רודף אחריו, למשל בעקבות הניצחון בעמק האלה, שדוד כבר נמשך למלך על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל העם מכיר במלכות של שאול, השאול הוא המלך. בעניין הזה מלכות הדערה כאין מלכות הדרכיה, וגם כביכול מלכותו של הקדוש ברוך הוא אלינו מותנית בנו. נהוג בקהילות ברסלב, כשמגיעים בתפילה בבוקר למילה המלך, כולם עומדים ומוחים כפיים. כביכול ברגע זה ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. תפיסה זאת של המלכות שונה מן המבוטא בפיוט אדון עולם, ששם אנחנו רואים אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אנחנו טוענים שהמלכתו היא תלויה בנמלכים. יש אגב מי שרצה לטעון שהשורש מלכות הוא בעצם נובע מן העניין של להימלך. כביכול הנמלכים, הממלכה, נמלכים עמהם על מנת להמליך עליהם את המלך. זהו היבט שני של ראש השנה. ובמובן הזה, אמרנו שראש השנה הוא יום דין, הוא יום זיכרון, הכל נחתם לאלתר. בבחינה הזאת שתיארנו עכשיו, ראש השנה הוא הקדוש ברוך הוא מלכנו. וכשם שלהבדיל אמר לגבי מלך בשר ודם שתהא אימתו עליך, מלך במשפט יעמיד ארץ, ביום הזה של ראש השנה אנחנו מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא כמלכנו. כידוע בתפילת המוספים יש מלכויות, זיכרונות ושופרות. דיברנו על מלכויות ועל הזיכרונות. השופר, שהוא כידוע טבעי, הוא בעצם מבטא באיזשהו מובן את מלכות השם בעולם, את התגלות השם בעולם. מצד אחד אנחנו שומעים את קול השופר במעמד הר סיני, ומצד שני נאמר בנביא, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, עד השופר של הגאולה. בשני השופרות הללו, גם בהר סיני וגם בשופר הגאולה, כביכול הקדוש ברוך הוא התוקע בשופר. ואנחנו, תפקידנו לשמוע את התקיעה. אנחנו מברכים לשמוע בכל שופר. כביכול ביום הזה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא היא מלמעלה למטה. במובן הזה היום הזה, שהוא יום של בריאה, של דין, של המלאכה, של זיכרון, של התגלות אלוקית בעולם, עיקר תפקידנו הוא לבטל את רצוננו מפני רצונו, ולשאוף ולהשתדל ולרצות לקבל את מלכותו עלינו באופן מלא. מאוד מעניין שביום הזה, מראש השנה, באופן פשוט, אין י' ג' מידות הרחמים כפי שאנחנו נוהגים לומר בסליחות. אמנם נהוג כשפותחים את ארון הקודש לומר י"ג מילות הרחמים, אבל זה לא חלק מסדר התפילה. ביום הזה אין סליחות, ביום הזה אין וידוי, ביום הזה אין צום, אין תענית, מפני שהוא לא יועיל ביום הזה, כי זה יום של דין. משמעות של הדין שהעולם, כנסת ישראל, האדם, מקבל את מה שהוא אמור לקבל, את מה שראוי שיקבל. ביום הזה אין עצה אלא בתיקון אמיתי, בקיום החוקים, המשפטים, המצוות. במובן מסוים, כפי שמתואר בנחמיה בימי בית שני, בימי שיבת ציון, קדושת היום היא באכילה ובשמחה. זה יום דין נורא בו הכל נחתם לאלתר, מעין יום הדין הגדול והנורא. עיקר ההתבוננות ביום הזה היא עד כמה האדם, עם ישראל והבריאה כולה מכירה בעצם יחסה לבורא העולם ומלכו. זה עיקר עניינו של היום. ולכן זה צביונו של ראש השנה. והיותו ראשה של השנה רק מוסיף על המשמעות של כל ההיבטים שדיברנו. לעומת ראש השנה שהוא יום דין, יום הכיפורים ביסודו הוא יום של רחמים, הוא יום של סליחה, של מחילה, של כפרה. במובן הזה יום הרחמים פירושו של דבר הוא יום שהוא לפנים משורת הדין, הוא יום של רחמים, הוא יום של תחנונים לפני המקום. אחרי גזר הדין קיימת אפשרות להרער. הערעור ניתן להתייחס אליו ברצינות אם באמת יש לנו כוונות רציניות, אם יש לנו קבלות, אם אנחנו אכן מתכוונים בפועל לשנות משהו, אם אנחנו אכן מקבלים על עצמנו לתקן מכאן ולהבא. אם זה אנחנו באים ואומרים, נשתנו הנסיבות, יש סיבה טובה לשנות את גזר הדין. לכן זה יום של רחמים, של בקשת חנינה אחרי חיתום הדין. ואנחנו יודעים בוודאות שהדין תלוי ועומד כולו, והוא מותנה בכוונות הטובות שלנו. אם ראש השנה הוא יום של אורי, יום הכיפורים הוא יום של ישעי. אם ראש השנה הוא יום שהקדוש ברוך הוא מלכנו, יום הכיפורים הוא יום שבו הקדוש ברוך הוא אבינו. אם ראש השנה הוא יום שמבחינת ההיקף שלו מתייחס אל כל ההוויה כולה, אל כל העולם כולו, כולל עולם הטבע וכולל עולם שמתגלה בהיסטוריה וכולל את כל העמים כולם, יום הכיפורים הוא יום בעל משמעות רק לעם ישראל ולא לכל העולם כולו. זה יום סליחה ומחילה וכפרה בראש ובראשונה, כפי שחזל מעידים, ובזה פתחנו, בעקבות חטא העגל. אחרי 3 פעמים 40 יום שמשה עלה להר ונסלח לו, יום הכיפורים משה יורד עם הלוחות השניות, שהם ביטוי לסליחה שהקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל לחטא העגל. בשונה מן הלוחות הראשונות שנעשות וניתנות בפרסום גדול ובפומבי, הלוחות השניות ניתנות בהתייחדות, בהתכנסות, בצנעה. במובן הזה יום הכיפורים מבטא את הבושה שלאחר החטא, החיפוש, התשובה. אם אנחנו טוענים שהיום הזה הוא יום שלפני משורת הדין, ביום הזה אין אנו באים לקדוש ברוך הוא עם הזכויות שלנו, אלא בלא זכויות. ביום הזה, ורק ביום הזה, ורק 4 פעמים בשנה, נכנס הכהן הגדול, בזמן שבית המקדש היה קיים, לקודש הקודשים, בבגדי משרת, ולא בבגדי מלכות. הוא נכנס לפני ולפנים כמשרת, כאחד הכהנים. אם אמרנו שעיקר אופיו של ראש השנה מתבטא בהתגלות האלוקית מלמעלה למטה, עיקר עניינו של יום הכיפורים זוהי ההפלה של האדם אל השם מלמטה למעלה. משה מצטווה לפסול לו שני לוחות חדשים. משה מאפיל אל הר סיני. הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, כמובן עם כתורת כדי לחצוץ מפני השכינה. אבל הוא זה שמטפס, הוא זה שנכנס פנימה. יש יום אחד בשנה שבו כביכול הקדוש ברוך הוא פותח פתח לאדם. כביכול את החדר הפנימי שלו. החדר האינטימי ביותר של הבית, הקדוש הוא פותח לאדם. היום הזה, אם אנחנו אכן ראויים, והגמרא מעידה שבסוף ימי בית שני, עד 40 שנה קודם שחרב הבית, ככה היה דבר נוהג לרוב, אז בזמן שבית המקדש היה קיים, לשון הזהורית הייתה מלבינה. אותה לשון אדומה שהכהן קושר את חציה לפתחו של היכל בתחילה, ואחר כך בצוף ובשעיר המשתלח, הייתה נעשית לבנה. וידעו כל ישראל שהשם כיפר להם על האבונות. היום הזה כביכול הקדוש ברוך הוא נותן לנו להיכנס פנימה. והוא מגיב לכניסה הזאת. אם אנחנו אכן ראויים, הלשון מלבינה, ואם חס ושלום אין לנו ראויים, הלשון לא מלבינה. איך היינו מדמיינים את עצמנו היום, נניח, בסוף תפילת נעילה, בזמן שאולי אחד הרגעים המרגשים ביותר בעיצומו של היום, שבתפילת נעילה, בסופה, אחרי קבלת עול מלכות שמיים, הגבאי יותן איזה מכה לסטנדר, והיינו שומעים שבת קול יוצאת מן השמיים ואומרת לנו, נתכפרו אבונותיהם של ישראל. איך היינו מרגישים? מה היינו חושבים? כמה ביטחון, כמה תקווה, כמה אמונה זה היה נותן בנו. שביום הזה הקדוש ברוך הוא נענה למה שאנחנו פועלים, ומוכן לפנים משורת הדין לרחם. מוכן לא על פי הדין, מוכן ללכת לקראתנו, מוכן לרחם. זה יום של רחמים. על כן, בניגוד מאוד ברור לראש השנה, זה יום שבו אומרים פעמים רבות בכל הסליחות ואצל הספרדים, בכל אחת מן התפילות י"ג מידות הרחמים. זה יום של סליחות. זה יום של וידויים, בזמן שבית המקדש קיים, אלו הוידויים של הכהן הגדול, על עצמו, על אחיו הכהנים, ועל כל עם ישראל, על הפר ועל השעיר, וזה הזמן של הוידוי של כל אחד ואחד מישראל. זה יום של עינוי ותענית, מפני שביום הזה, אלו יכולים לתקן. אלו יכולים להועיל, אלו יכולים לגרום לשינוי ולמהפכה. ביום הזה אנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך הוא בקשת חנינה אחרי יום הדין ואחרי יום ההמלכה. אחרי שנגזר הדין אנחנו מבקשים רחמים ותחנונים לפני השם. במובן הזה יום הכיפורים הוא יום שבו המפגש בין כנסת ישראל וכל אדם מישראל הקדוש ברוך הוא אמור להיות הרבה הרבה יותר קרוב, הרבה יותר אינטימי. אם מה שמאפיין את מידת מלכנו של ראש השנה היא מידת היראה, עם מידת ההמלכה, היא היותנו עבדים אל המלך. מה שמאפיין את יום הכיפורים, זאת הפנייה שלנו כבנים לאבא. ואבא יש לו תמיד את המוכנות לשמוע, את המוכנות לרחם. הוא איננו מלך, הוא אבא. והרבה פעמים ילד בא לאבא ואומר, באמת לא נהגתי כראוי, אני נהגתי לא כפי שהייתי צריך, אבל אני מבקש שתתחשב, אני מבקש שתרחם עלינו, שתלך לקראתנו, שתתחשב בנסיבות המיוחדות שבהם אנחנו נמצאים. באותו דבר עם ישראל כולו, כנסת ישראל, ואותו דבר כל פרט ופרט מגיע ליום הזה, ליום הרחמים, ליום הכיפורים, ומבקש מהקדוש ברוך הוא תחנונים ורחמים לפנים משורת הדין. מאבא אפשר לבקש, וכשמבקשים מאבא והכוונות הן רציניות ויש להם כיסוי, הן אמיתיות, יש לו גם סיכוי שאבא ישמע, אף על פי שגזר הדין המקורי היה גזר דין קשה מאוד. אם המידה מאפיינת את ראש השנה זוהי היראה, המידה שמאפיינת או אמורה לאפיין את יום הכיפורים זאת האהבה. הקדוש ברוך הוא מצד אחד מאוד מאוד קרוב לנו כאבא, מצד שני הקדוש ברוך הוא גבוה מעלינו בהרבה ולכן הוא מלך. ובמובן העמוק של המילה הוא גם וגם. כל נוסח הברכות שאנחנו מברכים מצד אחד ברוך אתה, מצד שני מלך העולם, בא לבטא מצד אחד את הקרבה המאוד גדולה עם הידיעה על הנהגה הגבוהה, על הריחוק, על היראה, על הרוממות. בעומק הדברים אנחנו זקוקים לשתי ההתייחסויות האלה גם יחד. גם לבחינה של מלכנו וגם לבחינה של אבינו. ואולי במובן מסוים יש גם איזושהי משמעות לסדר. לא תיתכן קרבה בלתי אמצעית לקדוש ברוך הוא בלי מידת היראה שקודמת לה. ולכן יש צד מסוים שניתן בהחלט להבין שראש השנה קודם ליום הכיפורים. שהצד של קבלת מלכותו הוא קודם לצד של קרבתנו אליו כאבא. אלו שני דברים שונים אך משלימים. זה מאוד מעניין שבלשון הקודש, אם היינו כותבים את המילה יראה ומתחתיה את המילה אהבה וחוצים את שתי המילים האלה אחרי שתי אותיות באמצע, נגלה שניתן לקרוא את שתי המילים גם מימין לשמאל וגם מלמעלה למטה. מפני שבעומק הדברים הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים מצד אחד לירום ממנו ולאהוב אותו. אנחנו מצווים על יראתו ועל אהבתו. בראש השנה, עיקר הבחינה שלנו היא העמידה מלמטה, ההתגלות בה מלמעלה, ההמלכה מבררת את מלכותו של הקדוש ברוך הוא עלינו, ועל כן, באמת, יש פה צד של יראה. ביום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא אבינו, אנחנו לא בבחינת עבדים, אלא בבחינת בנים, הקרבה היא מאוד גדולה. וביום הזה הקדוש ברוך הוא נותן אפשרות להיכנס לפני ולפנים, להיכנס פנימה, בתנאי שיש לנו מה לקבל על עצמנו, שיש לנו מה לשנות. בעוונותינו מאז שהבית חרב, אין לשון של זהורית מלבינה. אבל כל שנה אני מנסה להתבונן ולחשוב, האם בעזרת השם השנה נזכה להלבנת לשון הזהורית. יהי רצון שנזכה בעזרת השם בדין, שעם ישראל יזכה השנה בדין, ושאם היה בית המקדש קיים היינו מאוד מתחננים ומתפללים שלשון הזהורית תלבין בעזרת השם, שתהיה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.